רן בנלי מתחנת ירח. זהו הפרק ה-54 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם עוסק בסוגיית הספק, הספקות, והנטייה להתעקע במצב הזה שמעורר חוסר ביטחון. רוב בני אדם פועלים במערכת אמונות שמאמינה במה שאנחנו רואים, שומעים, נוגעים, תואמים ומריחים. בני אדם נוטים ללכת עם הדעה של הרוב, כי אם הם לא יצטרפו אל הדעה הזו או אל צורת המימוש של הרוב, הם אולי יישארו מאחור, ואז יעלה הספק והפחד שאתה לא שייך ולא רלוונטי לעולם הזה שנע קדימה במהירות. אם אדם עוצר לרגע ושואל את עצמו, מי אני ומה אני רוצה, הוא כבר נמצא בבדיקה עצמית ביחס לרצונות ולבחירות שלו, אבל הוא גם רוצה להרגיש שייך כמובן, ולכן הרבה פעמים יש לו לפחות שתי דעות, ואז נוצרת סתירה פנימית, ספק, ולכאורה נפרדות בין מה שאני רוצה לבין מה שהסביבה שלי רוצה. וגם אם אנחנו לא מסכימים על הדרך או על המטרות שמוצבות בפנינו על ידי הסביבה הזו, או על ידי אלו ששולטים על הזכות לתת לנו הכרה ואישור לדרך שלנו, אנחנו עדיין מבקשים הכרעה על דרך אחת, ודאית, ואלו שנותנים לנו אישור יכולים אולי להיות ההורים שלנו, אולי המורים שלנו, או אנשים שאנחנו משווים את הדרך שלהם אלינו, כי אנחנו רוצים להיות כמוהם, כי הם מעודדים הצלחה וכבוד או כוח, והם כנראה עשו משהו עם החיים שלהם, גם אם זה רק מופע מוצלח, ומתחת לפני השטח מתרחשת אמת אחרת לחלוטין. כך רבים צועדים בעקבות אחרים, מחכים את צעדיהם ומאבדים את עצמם בדרך, אבל כל עוד נשאלת השאלה מי אני ומה אני רוצה, נשמרת היחסיות שבין עולם הרוח לעולם החומר, ודווקא הסתירה והספק גורמים לשאלות חוזרות ונשנות שרק מעמיקות את החיפוש העצמי, וכך נשמרת הדרך הרוחנית וגם זו דרך להתפתח. אבל בגלל שזו דרך מייסרת שדורשת השקעה בשני רבדים לפחות, שנראים אולי נפרדים זה מזה, אבל הם גם תלויים אחד בשני, אז רבים רוצים להכריע על דרך אחת בלבד, וגם שתהיה ודאית, רק על מנת להפסיק את העינוי העצמי והספק שמקרסם בתוכם, ולא נותן מנוח. כשלמעשה, צריך להבין שהספק רק עוזר לבחינה מחודשת וחוזרת של ההרגשות. ולכן, אם אנחנו בוחנים למשל סוגיות בחיים של מתבגרים, אז כשבחור צעיר או בחורה צעירה עומדים להתגייס לצבא, האם זה ראוי שהם ישאלו את עצמם קודם כל מי אני ומה אני רוצה? או שהם אמורים להתנדב באופן אוטומטי לאן שיציבו אותם, מעצם הצורך החשוב להיות שייך, וגם לתרום את חלקך. ואם רוב הכיתה שלהם הולכת לשנת שירות לפני הצבא, אז האם גם הם צריכים לעשות את זה? ואם הרוב עושים פסיכומטרי והולכים לאוניברסיטה אחרי הצבא, או נוסעים לטיול בדרום אמריקה, אז האם גם הם צריכים לעשות כך? כי אם הם לא יפעלו כך, יש אפשרות שיעלה בהם הספק והפחד שהם עלולים למצוא את עצמם מחוץ למשחק, ומחוץ לעולם שנע במהירות ליעד לא ידוע. וכאשר אלו שהולכים לאוניברסיטה צריכים לבחור מה ללמוד, אז לפי מה הם בוחרים אותו? לפי הלך הרוח הרווח שעדיף כרגע הייטק, כי זה ישתלם יותר בעתיד, או במה שנוגע ומדבר אליהם באמת? ואם זה דווקא החוג לארכיאולוגיה נוגע בליבם, מה אז? הרוב כנראה יגידו להם שאין מה לעשות עם זה בעתיד, והרוב יודע וגם קובע. כי יש עוצמה, כוח והשפעה לצביר גדול של בני אדם שחושבים ומתנהגים בדרך מסוימת. אבל מי שילך ללמוד בחוגים מסוימים, כמו כלכלה למשל, עלול לגלות שמלמדים אותו אמנם דרך סדורה, אבל חד צדדית, ולא בהכרח עכשווית, כי לא בהכרח מודדים אותו להתפתחות בכיווני מחשבה חדשים, כי הם אולי עלולים לאיים על ההגמוניה והסדר המוסכם, וזה קורה כמעט בכל תחום, ואז עולה ספק מסוג חדש. כי בכל מקרה התקיים ספק, וכל פעם על סוגיה אחרת. ועדיין מוסכם על פי הרוב, שאם אתה רוצה להיות שייך, אתה צריך להתיישר וללכת בדרך שמוסכמת על פי הרוב. אדם צריך למצוא בתוך עצמו ובשאלות שלו עם עצמו, נקודות מפגש עם הכלל והאחדות הכללית. וככל שאדם מודע יותר, הוא אכן מפנה את היכולות שלו ואת העצמיות שלו לטובת הכלל, אבל זה לא אומר שהוא מוותר על עצמו, וזה גם לא אומר שהוא הולך בעקבות אחרים, כי הוא מבין ויודע שהוא העולם, ואתה העולם, ואת העולם. ולא באמת מתקיים שום דבר מחוץ לעצמו, ועדיין כל אירוע שמגיע אליו דורש התייחסות פנימית ורגשית שרק מעמיקה את הידיעה העצמית שלו, וזו המטרה האמיתית והבסיס לאושר. שאתה חי עבור מימוש המודעות העצמית שלך. כאשר אדם בוחר ללכת בנתיב מוסכם לפרק זמן מסוים, בין אם זה צבא או לימודים או זוגיות או מקום עבודה, כל מסגרת אחרת שיש בה מההתחייבות, הוא צריך לדעת שבעצם ההסכמה שלו להיכנס לאיזושהי מסגרת, הוא נתון לכללים והסכמות מקובלים. לעתים הוא נתון תחת תנאים שהם כמו חוזה שהוא מקבל על עצמו, כאשר הוא מבקש להצטרף, או שהוא יוזם בעצמו את התנאים האלה, והרבה פעמים ההתלהבות מהאפשרות שהוא יגיע לתוצאה מבוקשת או מובטחת, גורמת לחוסר שימת לב לפרטים וההתניות שבתוכנית, וכך אפשר להיכנס בקלות למחויבות או להתחייבות, גם כאשר לא באמת רוצים אותה, או כאשר איננו יכולים תמיד לעמוד בתנאים שלה, ואז מושקעת עבודה רבה ולעתים מופיע משבר על מנת לפרוש ולצאת מההתחייבות. כי האדם מתעייף, הוא הבין את האשליה, הוא הבין שהוא מתרחק מעצמו, וכך הוא פורש וחוזר לעצמו, אבל אז הוא מרגיש לא שייך ומחפש מסגרת אחרת להתחייב אליה, כי אחרת לא תהיה לו לדעתו משמעות בחיים הללו. וכך הוא נע ממסגרת למסגרת. בונה ומפרק את עולמו על פי התשוקות ועל פי מה שנדמה לו שיעשה אותו מאושר, כי הוא מאמין שאושר זה מושג חיצוני. אדם מודע מגלה אחריות לבחירות שהוא עושה, וזה לא משנה מאיזה מניע או אשליה הוא בוחר את מה שבחר. הכל מקיש על תכנים פנימיים ועל הרגשות שמבקשות התנסות דרך חוויה חומרית ופרקטית, והשמירה על העצמיות לאורך הדרך מאפשרת התמדה, והיא גם זו שמונעת את הצורך במשבר. באותם רגעים שבהם האדם מזהה שהוא התרחק יותר מדי עם העצמיות שלו, רק כי הוא רצה להרגיש מאושר לרגע, הוא רצה להרגיש שייך, או להגיע להכרה ואישור על ידי אלו שאמורים היו לתת לו את ההרגשה הזו. אדם מודע לא צריך להתמודד עם כל אלו, כי הוא לא צריך אישור מאחרים, אלא מעצמו. כמו שאמרתי קודם, בני אדם פועלים מכל מיני מניעים, ואפשר לראות עד כמה הפחד שולט ודומיננטי, כאשר אדם מפחד לא להשתייך, או מפחד להפסיד הזדמנות, ועד כמה זה מוליך אנשים רבים להסתופף בדרך מוסדרת לכאורה, שבה החוויה המרכזית המבוקשת היא חוויית נוחות וביטחון. אין שום רע בזה כמובן, להפך, כל אדם צריך להרגיש וזקוק לנוחות וביטחון, אבל הוא גם צריך להגדיר עבור עצמו מהו ביטחון ונוחות אמיתיים, ועבור זה אולי הוא צריך למצוא את העצמיות שלו, בגלל שהוא מבקש להיות מאושר באופן קבוע, ואנחנו כבר בשלב בפודקאסט הזה, שבו אנחנו מבינים, כך אני מקווה, שזו הרגשה הפנימית, וידיעה שאתה מממש את עצמך, ושהאושר האמיתי הוא לא אוסף של הצלחות והישגים שאמורים להביא אותך לאושר, אלא הידיעה שאתה צועד בנתיב שבחרת, שחצית את שלב הספק ואתה באחדות. ועדיין רבים מגיעים להישגים, לרבים היה חלום לעמוד מתחת לחופה ולהתחתן אולי, רבים חלמו להיות הורים, רבים חלמו על תור אקדמי, להיות לוחמים בצבא, להיות קצינים, דוקטורים, פרופסורים. רבים חלמו לבנות בית או להתקבל לעבודה מכובדת, ועצם ההגעה להישג כזה או אחר, אכן יצרה תחושה של אושר רצויה והרגשת מימוש חשובה, אבל האושר הזה הוא לא באמת ממשי וקבוע, כי בעוד זמן מה זה ידעך, ואז התחיל חיפוש אחר מושא אושר חדש, כי אחרי ערך הדבש נוחתים אל החיים האמיתיים, ועבור רבים נישואים וזוגיות זה אתגר, ולעיתים נטל, וכנה לגבי הורות וילדים, כנה לגבי הבית שהם בנו והוא התיישן, והעבודה המכובדת פחות נחשבת בזמנים הללו פתאום, כי אולי המקצוע שלהם בנסיגה, ויש צעירים שעובדים בהייטק ומרוויחים ארגזים של כסף, וכנראה שהם פספסו את ההזדמנות. אתה מסתכל מסביב, ותמיד יש מישהו יותר מצליח ומאושר ממך. כי עבור רבים, האושר הוא יחסי לאחרים ולא לעצמך, כי הם חיים בהשוואה, וההשוואה הזו יוצרת ספק גדול, שהוא לעתים מרגיש כמו חור בלב, וזו הרגשה שכנראה פספסת את ההזדמנות שהייתה לך, כי החשיבה מסבירה שדבר מוביל לדבר, וכדי להיות מאושר, אתה צריך להשיג אי אלו מטרות והישגים חומריים. אתה צריך להשיג כבוד, כוח ויוקרה. וכאשר אתה חי ביחס לעצמך בלבד, אתה לוקח אחריות על עצמך, ואתה לוקח אחריות על ההרגשה שלך ועל הבחירות שלך, כי אתה פשוט, ואתה יודע שכל מה שמתרחש סביבך הוא אתה. אתה יודע שהאושר האמיתי הוא פנימי וקבוע, ואי אפשר לחלוק אותו. וכאשר מופיע הספק, אתה מבין שזה רק עוד משוכה הכרחית בדרך, כדי שתוכל לבדוק שוב את הרצון שלך. וכאשר בדקת ואישרת לעצמך את רצונך, הספק נסוג ושורר שקט. אני מביא לפודקאסט הזה את השקפת העולם הרוחנית שלי, ויש וקיימות גישות שונות לנושא שכבודם במקומם. וזהו פודקאסט עם אפשרויות ומחשבות בלבד, ולא אורים ותומים, ולכן זה לא טוב וזה לא רע, לא גבוה או נמוך, ומומלץ להישאר פתוחים. כאשר אדם חי מתוך הישרדות, יש בזה קסם גדול, כי ההישרדות מעוררת החושים ואת התשוקה ואת המרדף אחרי תוצאה, שאמורה להביא לו רווחה ולפתור אותו מההרגשה הזו, ועבור זה אנשים רבים מוכנים להתאמץ. תודעת הישרדות יכולה להיות מופעלת גם אצל מיליארדרים, כי היא לא קשורה לכסף, רכוש או מעמד, אלא לפחד לפספס הזדמנות, וזה לא משנה מה אדם צבר. מה שמשנה עבורו זה מה שהוא עדיין לא צבר. כי החיים לטעמו של השורד זו תחרות על שליטה, על כוח ועל המעמד. כשהמנוחה והנחת והמודעות העצמית יכולים להגיע רק אחרי שיהיה מסופק מהישגיו, ואנשים מעריצים את דרך החיים הזו, כי קיימת הערצה למאמץ ולסיפורי הגבורה. הפחד מחוסר הוא קולקטיבי, ואנשים מאמינים שצריך להתאמץ בחיים הללו על מנת להצליח, כי כך ההישג שווה יותר. כך שאם קיבלת ירושה, אתה בעצם לוזר שהיה לו מזל. אין חינוך להתבוננות, אין חינוך לראייה ארוכת טווח, אין מחשבה נטולת זמן. הרוב מונע על ידי סיבה ותוצאה, כי אדם מאמין שהוא נולד ומאמין שהוא ימות, ומה שיצליח לצבור לעצמו בין הזמנים הללו, יעזור לו אולי לעבור את הדרך הזאת בנוחות ובביטחון כאשר יגיע לגיל מבוגר, כי כולם פוחדים להיות לנטל ולחיות במחסור. כמו תמיד, זו זכותו המלאה של מי שחי ככה, לחיות את חייו איך שהוא רוצה, אבל יש רבים שבבגרותם עולה בהם הספק, שאולי המטרה האמיתית של החיים הללו היא לא רק להתחתן, לא רק להביא ילדים, ולא רק לעבוד, אלא עבור משמעות שהיא מעבר לזה, אבל הם לא מבינים למה התכלית הזאת נסתרת ולא ודאית, ואז מופיע הספק. וכדי להעמיק את הסוגיה הזו, אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שהופנתה אל הפודקאסט. רציתי לשאול אותך, כוח השכנוע העצמי שלנו מאוד חזק, ואנחנו יכולים לברור לעצמנו משמעות שתניע אותנו בחיים. אבל איך אנחנו יכולים לדעת שזה נכון ולא סתם סיפור? למשל, האמונה בגלגול נשמות, האמונה בדרמה, ושמה שצריך לקרות קורה. האמונה בטוב מחזקת אותנו, אבל לפעמים עולה הספק שזו הולכת שולל עצמית. שאלה טובה שאלת, ואני מאמין שאת מאמינה שאני אענה לך שהמשמעות הרוחנית היא אמת מוחלטת ויחידה ולא הולכת שולל, אבל אני אענה לך שלכאורה זו כן הולכת שולל עצמי, כי כל מה שמתרחש סביבנו זה משחק שמשוחק על במה באופן תודעתי, ובזיכרון הקולקטיבי שלנו כולנו יודעים ומבינים את זה בתוך עצמנו, אבל זה רק מעצים את הפחד והרצון להאחז עוד יותר חזק בעולם החומר והתופעות, וזה גם מגביר את הספק העצמי. כי בני אדם שכחו בשביל מה הם באו לעולם הזה, כי הנשמה הייתה אהבה בעולם החומר והתופעות, עד שהיא בטוחה שזו המציאות היחידה שמתקיימת. את עומדת על במה במחזה שלך יחד עם יקירייך, אהובייך, ילדייך, אויבייך וחברייך. כל העולם משתתף איתך במחזה שלך, כי בלעדייך אין עולם. יש הרבה התרחשויות על הבמה ובמחזה שלך. חיכוכי תודעה, קשיים, פחדים, אתגרים, משברים, רגעי התעלות ורגעי עושר, וזה לא משנה מה את אומרת לכל אותם משתתפים שבאים והולכים, וזה גם לא משנה מה הם אמרו לך, מה שאת צריכה לדעת ולהכיר, הוא שאת בונה את העולם שלך, ואת הורסת את העולם שלך, על פי הבחירה שלך. והדבר היחיד שחשוב באמת, הוא איך את מרגישה כשאת עושה את זה. או במילים אחרות, מה שחשוב זה איכות המשחק שאותו את משחקת. אני לא יודע כלום בהכרח, ואני לא בהכרח דוגמה למשהו, וגם אין לי הוכחות כלפי הדברים הללו, אבל אני גם לא מחפש אותם, כי אני לא מבקש הוכחה מעשית לנושאים רוחניים, כי אני יודע שהשכל לא מבין את הרוח, אבל הלב כן מבין אותה. ולכן אני מחפש אמון בעצמי, וזהו. כל השאר מבחינתי זו אשליה, ועדיין, ולמרות שלא מתקיים שום דבר מחוץ לעצמי, אני מבין שהאירועים והאנשים שסביבי הכרחיים להתפתחות שלי, לבדיקת העצמיות, להכרת האופי שלי והחיכוך שלי איתו, כדי שאני אוכל להתפתח. חוץ מזה, אני משתדל להטיל ספק בכל משהו לא ממשי, וכבר אני אומר לך שיש אפשרות שאנחנו תופסים את הממשות בדרך אחרת. מספרים לי שנולדתי ויש לי אפילו תמונות כאלו, אבל אני לא זוכר את זה. מספרים לי שאני אמות יום אחד, אני מהרהר בזה, אבל אין לי דעה לגבי זה, כי אני משתדל לחיות כאן ועכשיו ולחזק את האמון בדרך שלי, כי אני יודע שבחרתי אותה, ואת זה אני דווקא כן זוכר, כי אני בוחר בזה כל יום כבר הרבה שנים. אני לא זוכר מה הייתה נקודת ההתחלה, אבל זה לא מעניין אותי, כי אני משתדל להסתכל על החיים כמחזוריות, ולא כעל תהליך ליניארי ישר. ולכן, לזמן יש פחות משמעות בעיניי, כי אני משתדל לתת יותר משקל להרגשה שיש לי. הזמן הוא תופעה בפני עצמו. אני לא מרגיש מבוגר על פי הגיל הכרונולוגי שלי. מה שקרה לי מזמן נראה לי כאילו קרה לפני רגע, ומה שקרה לי אתמול אני הרבה פעמים בכלל לא זוכר. לגבי החלק הראשון של השאלה שלך, שאלת כך. כוח השכנוע העצמי שלנו מאוד חזק, ואנחנו יכולים לברוא לעצמנו משמעות שתניע אותנו בחיים. אבל איך אנחנו יכולים לדעת שזה נכון ולא סתם סיפור? כמו שאמרתי קודם, לטעמי הכל זה סיפור. רק סיפור ולא סתם סיפור, כי יש להתייחס ברצינות לסיפור שלנו, למרות שהוא רק סיפור לדברייך. או במילים אחרות, הסיפור אלו החיים שלך. אלו שבנית ואת בונה גם כעת, אז מה העניין? תחי, תחווי, תשמחי, תאהבי, תממשי על פי היכולת והמסוגלות שלך. תעשי את מה שבאת לעשות ותבראי משמעות. בשביל מה צריכה להתעסק אם הסיפור נכון או לא, אם את לא זוכרת איך הוא התחיל בכלל וכיצד הוא הסתיים ומתי. מה שנכון לך לא נכון לי, ומה שנכון לי לא נכון לך בהכרח. אז מה זה נכון אם כל אחד חווה דבר אחר בתוך עצמו? אם את מסכימה עם זה, אז בשביל מה את מבקשת ממני אישור למשמעות שלך? תתני לעצמך את האישור מתוכך, כי גם אם אני או מישהו אחר סביבך יאשר לך את הסיפור שלך, עדיין יהיה לך ספק, כי לא השארת אותו בעצמך לעצמך. לא מצאת את האמון בתוכך בנוגע אליו. אלו החיים שלך, כי זהו העולם שלך. ואם את מוצאת משמעות בתוכם, את מממשת את עצמך על פי הדרך שאמורה להיות מוסתרת מפנייך, כי את אמורה לגלות אותה, ובעיקר לגלות ולמצוא את האמון שלך בתוכה. כי אם היו מראים לאנשים את כל הדרך מראש, חלקם לא היו רוצים בהכרח לחיות חלקים מסוימים בתוכה. זה נוגע בחלק השני של השאלה שלך, בנוגע לאמונה בגלגול נשמות, האמונה בדרמה, ושמה שצריך לקרות קורה. או כמו שאמרת, האמונה בטוב מחזקת אותנו, אבל לפעמים עולה הספק שזו הולכת שולל עצמית. בתחילת הפרק הזה אמרתי, שאנשים מחונכים לחיות על פי חמשת החושים ועל פי דעת הרוב, על פי מה שמקובל. בחברה כזו אדם לא צריך לשאוף להיות מאושר מעצם טבעו ובאופן קבוע, אלא לענות על כללים חברתיים שאמורים לסדר לו נוחות וביטחון, ובעיקר להבטיח את עתידו הלא ידוע, מתוך שאיפה להפוך אותו לידוע. אז איך בתוך תפיסת עולם שכזאת, אפשר לנהל את דעתך שיחה על גלגול נשמות, או על דרמה, או על מה שצריך לקרות קורה, כאשר זו תפיסה שסותרת את המחשבה המעשית. שכל אחד יחיה את חייו איך שהוא רוצה, ועל פי מה שהוא מאמין, כי בדרך החשיבה הזו, גלגול נשמות נשמע כמו ממבו ג'מבו רוחני, נטול קשר למציאות המעשית, כי זה עניין רוחני, ונקודת מוצא רוחנית. ולכן, אפילו אני, כאשר אני פונה לאחרים, אני לא שואל, האם את מאמינה בגלגול נשמות? כי זו שאלה ששואלת, האם את מאמינה בקיומה של הנשמה בתוכך? ואני לא שואל שאלות כאלו, כי אני יודע את התשובה בתוכי, ולכן אני שואל אחרת. האם את מאמינה שהנשמה היא נצחית? אם התשובה שלך היא כן, אז בדרך השאלה הזו, את מאמינה בקיומה של הנשמה. אבל את עדיין יכולה להגיד שאת לא יודעת אם היא נצחית או לא, וזה כבר בסיס לשיח בינינו. אם התשובה שלך היא לא, ואין לך שום אמון בקיומה של הנשמה בתוכך, אז אין קיום מבחינתך לאדם מלבד גופו ושכלו. כשמעבר השני, אני אומר שאין לאדם קיום מלבד נשמתו. ולכן, איננו באמת יכולים לשוחח. אבל אנחנו כן משוחחים, אז הייתי שואל אותך כך. כאשר חלילה מישהו מת והולכים לבית הקברות ונפרדים ממנו בצער, אז נפרדים מהגוף על פי הספק שלך. בנשמה או מהות אחרת. אז בשביל מה כל הכאב והדרמה וההספדים? הרי אין שם כלום, הגוף מת. והוא התכלית היחידה שקיימת. אז בשביל מה חוזרים לבית הקברות אחרי השבעה והחודש והשנה, אם זה רק גוף שטמון באדמה ואין מהות אחרת שעדיין מתקיימת במרחב אחר? ואם חלמנו לפתע על הנפטר בלילה, אז גם זה תעתוע? כי זה לא רציונלי, הרי הוא מת. אני מציע שתשאלי את עצמך במה את כן מאמינה בוודאות. אנשים רואים חדשות למרות שמשקרים להם, והם לא מאמינים למה שנאמר או כתוב בעיתון, ועדיין הם קוראים אותו. מה שאמרו היום זה ההפך מאתמול ואחרת ממחר, כי בדרך מופלאה התגלו עוד פרטים בדרך, ומה שנאמר אתמול כבר לא רלוונטי להיום. אז האם מה שנאמר היום הוא ודאי לטעמך? אתמול אהבנו והיום אנחנו שונאים. כל מה שרצינו זה שיהיו לנו ילדים, אבל לעתים אנחנו מוצאים שבא לנו להשתחרר מהם. רצינו את העבודה הזו, למדנו שנים בשבילה, וכעת אנחנו מוצאים שאנחנו שונאים לקום אליה בבוקר. ושלא נדבר על הממשלה, המשטרה, העירייה, הקורונה, הכל כל כך הפוך לעתים, ולא על פי התוכנית שדמיינו, או על פי מה שסיפרו לנו, אז מה נכון ומה לא? מה ודאי ובמה עליי להאמין באמת? למה הספק הפך לבעיה שלך, כאשר זה רק שלב הכרחי בדרך, וזה עוזר לבדיקה עצמית, חוזרת ואחראית? יצאת מהבית שלך, ויש לך ספק אם נעלת אותו, אז חזרת לבדוק. יצאת מהבית, ויש לך ספק אם נשארת סיר על הגז, אז חזרת לבדוק. הלכת לישון, ויש לך ספק אם נעלת את הדלת, אז קמת לבדוק. את חיה עם מי שאוהב אותך, אבל לך יש ספק באהבתך אליו. עברת לגור בבית שבנית אחרי מאמץ רב, אבל יש לך ספק שזו הייתה הבחירה הנכונה, כי את לא מרגישה שייכת למקום. את מבינה שרדיפה אחר תשוקות לא מרוסנות, מסיבות לך כאב, אבל עולה בך ספק שלא ממשת וחווית את התשוקה באופן מלא. את מאמינה בחיים, במשמעות ועשייה טוב, אבל יש לך ספק שזו הולכת שולל עצמית. אם יש לך ספק, אז אין ספק שאת צריכה לבדוק את עצמך. כל מה שאת מצביעה עליו נוגע בחוסר אמון בתוך עצמך, וזה תהליך שעל כל אדם לעבור עם עצמו, בתוך עצמו, כשהוא שואל את עצמו, מי אני ומה אני רוצה. יש רבים שהספק אצלהם הוא קבוע, והם חוזרים ובודקים שוב ושוב את מה שהם כבר בדקו, ואז אולי יש בעיה עמוקה של חוסר אמון, שמשתקפת החוצה כחוסר ביטחון עמוק, שמתחפש לעתים לאובססיה. ועדיין, כל התנהגות כפייתית מבקשת שליטה ומחפשת אמון. אם יש לך ספק ומחשבות על הולכת שולל עצמית, כווני אותה על כל מה שנמצא סביבך, אל משחקי הכוח, האגו, הרדיפה אחרי תשוקה, והמחשבה שצריך לעשות את הדברים על פי התוצאה שלהם, ולא על פי ההרגשה שיש לך. תתייחסי לממשי בעצמך, שהוא החלק של העצמיות בתוכך, שאי אפשר לתאר אותו במילים, כי הוא ההרגשה. הספק שיש לך, כדאי לו להיות מופנה לעבר כל מה שהוא לא ממשי, או כל מה שהוא לא את, כל מה ששקרי, צבוע, מתנסה, משחק, וגורם לך לגנות את עצמך ואת דרכך, ומערער את אמונך. ובנוסף, אומר לך כך. אם את חותרת למשמעות, אם את חותרת לטוב, וזה מה שאת רוצה, אז הממשי שבך משתקף בתוכך, ומבקש ממך לבטא את עצמו דרכך. אדם ממומש יודע שהוא העולם, כי העולם מתקיים בתוכו, והוא הדבר היחידי שממשי. ולכן, הוא עושה דרכו באומץ, כי הוא לא מפחד לחוות את עצמו. הוא מרגיש מאוחד בלי קשר לאירוע כזה או אחר, כי כל מה שניתן לתיאור במילים, הוא חולף. וכל מה שלא ניתן לתפוס באופן ישיר, קשור אל האני האמיתי שלך, שהוא גם הדבר היחידי שמתקיים באופן קבוע. כשאת חותרת למשמעות ועשייה טוב, מה רע כבר יכול לקרות מזה? כל מה שצריך הוא שתמשיכי ותתמידי בכך, ותחזיקי את התודעה שלך במצב הזה. אל תתני לספק להכריע אותך, ותזכרי שהוא רק עוד משוכה חשובה בדרך, שבודקת את האמון שלך בדרך שלך. לא צריך להתעסק במילים כמו מה שצריך לקרות קורה, כי הדברים קורים כפי שהם קורים, ולא בגלל שאת עושה משהו או מניעה משהו, הם קורים כך, כי כך הם נעים על פי סדר מסוים ותוכנית שאיננו חשופים לתכלית שלה, וכל מה שנדרש מאיתנו זה לחלום, להיות, לחיות, ולזכור שאנחנו מבקשים להיות מאושרים. בלי לחוות, בלי להרגיש, בלי להתלבט, בלי התודעה שלנו, אין חיים. אבל זה לא פשוט לחיות את האתגרים שהתודעה מביאה אל פתחנו, וכל אירוע נוטה להקפיץ פחדים ולעורר ספק. תמצאי את האמון בתוכך ותצאי נזכרת, כי את שואפת לטוב. בסופו של דבר את זוכרת שאת רוצה להיות מאושרת, ואת כנראה מאמינה שזה יקרה, כאשר לא יהיה לך יותר ספק. אני אומר לך, תעזבי את הספק, תפסיקי להתווכח איתו. יש לו תפקיד חשוב בתוכך. תפני תשומת הלב שלך למקום שממנו את יכולה לעשות צעד גדול לקראת עצמך. וזה המקום שמבקש ממך לדעת מי את ומה את רוצה. תודה רבה לכם על ההזנה. תודה מעומק הלב על ההתייחסות, הפרגון והשיתופים שלכם. זה עוזר כמובן לתחנת ירח לצמוח ולהגיע למאזינים נוספים. אתם מוזמנים בשמחה להמשיך ולשלוח שאלות, בקשות ונושאים שמעניינים אתכם. אפשר ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח בכתובת moonstation.coil או בוואטסאפ או בפייסבוק. כמו תמיד, מודה באהבה גדולה לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית, הממגנטת והמרגשת שלו. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.